ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אני מבקש היום לסיים את פרק כ"ח. למעשה, אני מציע שנחזור עליו ונסיים אותו. בעזרת השם שבוע הבא פרק ל', והפרק הכי חגיגי בירמיהו, מה צריכים במדבר, איתו נתחיל את זמן הקיץ, בעזרת השם. התאוששתם מפורים, התפוגג היה כבר, הכל בסדר. טוב, בואו נראה לרגע. אנחנו עוסקים כבר שבועיים וחצי בירמיהו כ"ט. אני רוצה להזכיר, ואני מבקש היום לסיים אותו, עסקנו בשני נושאים מרכזיים בפרק. הפרק, אנחנו עד עכשיו דיברנו על העובדה, ירמיהו מתנבא כאן בירושלים ב-50 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון, הוא נמצא כאן בירושלים. אנחנו עוסקים בפרק הזה כ-4-5 שנים לפני החורבן. החורבן עוד לא היה, אז אנחנו לא יודעים בדיוק כמה שנים לפני כן. הסיטואציה הפוליטית היא כזו שגלות ישראל הוגלתה על ידי אשור לפני 100 שנים. לפני כמה שנים הייתה גלות החרש והמסגר, נפגשנו איתה במגילת אסתר עם הגולה אשר הוגלתה עם יוחניה מלך יהודה, שזה בסופו של דבר היה 11 שנים לפני חורבן בית ראשון. ואנחנו נמצאים כאן בשנים האחרונות הללו. המצב הוא שחלק מעם ישראל יצא לגולה, כל גלות החרש והמסגר, ואומר האנשים המרכזיים המשמעותיים, בעלי המשכן ובעלי המשקל ובעלי התוכן, בירושלים נשארה דלת העם, וההרגשה היא, הרגשה שהיא מאוד טבעית, שכביכול כל אלה שיצאו בגלות מקנאים באלה שנשארו בירושלים. כי דמיד מי שנשאר בבית, המצב שלו הרבה יותר טוב, ולפתע מתייצב נביא, והוא עומד בהר הבית, הוא עומד בשער בית השם, והוא אומר את ההפך הגמור. הוא אומר, רבותיי, כל מי שיצא לגלות, תקנו בתים, תשקיעו בנדל"ן, תעשו שדות, תעשו את כל הדברים, אתם מצבכם משופר מאוד. אלה שפה מסכנים, הם עוד לא יודעים מה מחכה להם. וכמובן שזה לפני החורבן. מה שהתחדש בפרק כ"ט, שירמיהו לא רק מתנבא לאלה שנמצאים פה בארץ, שזה הסיטואציה הרגילה, זה המצב הרגיל, זה העניין הרגיל והשגרתי וכו' וכו', אלא ירמיהו מנצל את העובדה שצדקיהו, שהוא המלך האחרון ביהודה, שולח משלחת לנבוכדנצר מלך בבל, והוא מגניב בידם מכתב. והוא אומר את המכתב הזה, אני מבקש לאסוף אספת עם את כל הגולים, את כל אלה שגלו עם יחוניה מלך יהודה, ולהקריא להם את האיגרת שלי. וזו הכותרת של פרק כ"ט, ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא לירושלים, אל יתר זקני הגולן ולכהנים ולנביאים ואל כל העם, שלגלה נבוכדנצר מירושלים בבלה, אחרי צאת יוחניה המלך הדבירה והסריסים, שרי יהודה בירושלים והחרש והמסגר מירושלים. ומספרים לנו אפילו ביד מי הוא שולח את האיגרת הזאת. אנחנו התעכבנו באיגרת הזאת, בשיעור הראשון שלמדנו את הפרק הזה, התעכבנו על פסוק מפתח, פסוק ז' בפרק כ"ט, ונרשו את שלום העיר, אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו ועדה אל השם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. ההסבר הרגיל לכל הפרשנים, התפלל והבאנו את הקטעים הרלוונטיים, את התפילה שהרב קוק עשה לכבוד המלך ג'ורג' ה-5 ועוד, שהתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה יש את רואו חיים בלאו. והסברנו, הבאנו גם צילום מספרו של הרב רובין מרגליות, המקרא והמסורה, שהוא מסביר הפוך, ודרשו את שלום העיר, איזה שלום העיר, תזכרו את ירושלים, ואמרנו שזה זה נפקמין אלא לתפיסה הציונית שלנו. האם אנחנו באמת אומרים לכולם לשכוח את הגלות, וכי פה ירמיהו עושה דבר שהוא הפוך ממה שאנחנו רגילים אליו. אנחנו רוצים לתפוס את המצב שלנו בארץ ישראל כמצב קבוע, מסודר, מאורגן ובנוי לתלפיות, ולעומת זה את המצב בגלות כמצב זמני. אבל ירמיהו מה הוא בא ואומר? חבר'ה, ההפך. קרמים ושדות ותשבו ופלא פלאים, הגלות היא מצוינת. וכל זה למה? כי יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא, 70 שנה נבוכדנצר מלך בבל יצמיח, ואנחנו צריכים להיות כפופים אליו. כשיחלפו אותם 70 שנה, הכל יתהפך, עם ישראל יחזור לארץ. וראינו בשבוע שעבר, כשעסקנו בחלק נוסף של הפרק שתכף נדבר עליו, שבאמת מרגע שנחרב בית ראשון עד הצהרת כורש חלפו 52 שנה, ומהצהרת כורש ועד שהתחילו לבנות את בניין בית שני חלפו עוד 18 שנה, שזה סך הכל 70. זאת אומרת, חורבן בית ראשון היה ב-3338 לבריאת העולם, הצהרת כורש הייתה ב-3390, שזה 52 שנה, וב-3408, שזו הייתה השנה השנייה לדריאבש, חידשו את בניין בית שני, ומי שהיה בשיעור, אני מקווה שהתאריכים האלה הם לא סתם איזה לוויינים באפלה, אלא באמת יש להם איזושהי משמעות. אז ראינו שרבו אל מרגליות לזכור את העניין הזה, דרשו את שלום העיר, הכוונה לירושלים. המשכנו הלאה, לא נחזור עכשיו על כל מה שעומד פה בפרק הזה, כמובן שעיקר הפרק זה מלחמה של ירמיהו נביא האמת ונביא השקר. זאת הנקודה המרכזית. איך נביא האמת ירמיהו נלחם בנביא השקר? מה נביא השקר מבטיחים? כאן ועכשיו. שלום עכשיו, פרנסה עכשיו, מחאה חברתית עכשיו, להוריד את מחירי הקוטג' עכשיו, הכל עכשיו. זה פטנט מאוד פשוט ומאוד קל. אבל כל מי שמבטיח דברים כאלה, פשוט נביא שקר. למדנו את הסוגיה של נביא אמת ונביא שקר, אם אתם זוכרים את הרמב״ם במורה הנבוכים ואת הדברים המאוד יסודיים שראינו בסוגיה הזאת, איך אפשר לדעת אם נביא הוא אמת או שקר. ואז המשכנו את הפרק, והנקודה שעסקנו בה מאוד מאוד בפעם הקודמת, לפני שנמשיך עכשיו, אז התייחסנו לפסוק י', כי כה אמר השם, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם ואקימותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם אל המקום הזה. וראינו את ארבעת החשבונות של 70 השנים, ראינו את החשבון של בלשצר, ראינו את החשבון של אחשוורוש, ראינו את החשבון של דניאל, וראינו את החשבון הנבואי, מה באמת המשמעות של 70 השנים הללו, ואמרנו, הייתה לנו פה התפרצות של הגבאי, שאבנו שמון לא יקרא את המגילה, לא יודע אם אתם זוכרים את מה שהיה פה בשבוע שעבר באמצע העניין הזה, אבל הייתה פה דרמה, היה פה עניין לא פשוט. בסוף, אבנו שמון קרא את המגילה. הכל היה בסדר. אז, מה? שמון, פרח נפלא מאוד. יהודי שבא לישיבת הכותל לשלושה שבועות, עד שהוא יתחיל את העתודה, הוא בא כשהוא גמר שמיני בגיל 16. אז אבא שלו הוא גאון, כן. הוא גמר שמיני בגיל 16. אז הוא בא, הוא התחתן עם המדריכה שלו בבני עקיבא. אז לגלות אחרות סבור. זה, בשביל הבן שלו קוראים נועם, אתם יודעים? אז בקיצור, בא לישיבה לשלושה שבועות. בסוף נשאר בישיבה 4 שנים, בנה את ביתו מתוך הישיבה. עכשיו הוא בתוכנית של חיל המודיעין, שנקראת שחר ירוק, של שילוב זה וזה. זה בן תורה אמיתי, זה אבנר שטרום. נחת רוח אמיתית יש לנו ממנו. בקיצור, אז ערכנו את החשבונות הללו של אותם 70 שנה, ואיך ירמיהו אמר? ירמיהו אומר לכם, אומר להם, כל הדברים הללו הם חלומות, כל הדברים הללו הם לא יועילו, הם לא יעזרו וכו' וכו'. אני בפסוק ט"ז. כי כה אמר השם אל המלך היושב על כיסא דוד ואל כל העם היושב בעיר הזאת, אחיכם אשר לא יצא איתכם בגולה. אמרנו, זה מכתב שנשלח לגולה, ופה הוא מספר להם מה יהיה עם אלה שישבו בארץ. כה אמר השם צבקות, הנני משלח בא את החרב, את הרעב ואת הדבר, ונתתי אותם כתאנים השוערים סליחה, דיברנו על משל התאנים לפני שני פרקים, התאנים השוערים זה התאנים הלא משובחים, אשר לא תאכן למרוע, ורדפתי אחריהם בחרב, ברעב ובדבר, ונתתי לזעבה לכל ממלכות הארץ, לעלן ולשמה ולשריקה ולחרפה, בכל הגויים אשר ידחתים שם. תחת, אשר לא שמעו אל דבריי נאום השם, אשר שלחתי עליהם את עבדיי הנביאים השכם ושלוח, ולא שמעתם נאום השם, ואתם שמעו דבר השם כל הגולה אשר שילחתי מירושלים בבלה. זאת אומרת, אומר להם ירמיהו, תדעו לכם, הרווחתם, זכיתם, אתם יצאתם מהגולה, יצאתם, סליחה, מירושלים לגולה, אתם בסופו של דבר הרווחתם. למה? כי אתם ממלאים את ציווי השם. וציווי השם שעכשיו צריך לעזוב את ארץ ישראל למשך 70 שנה. ורק נשארה פה שרים בקליטה, וזה כמובן הקטסטרופה, ברצח של גדליה מלך כאן. כי אם המקדש בית ראשון אחד בתשעה באב, בחודש תשרי שלאחריו, זאת אומרת, חודשיים אחריו, הייתה פה עוד איזושהי שארית פליטה שהחזיקה בארץ ישראל, זה מה שמסופר בסוף ירמיהו, בסוף מלאכים ב', ואז רוצחים את גדליה בן אחיקם, מחלוקת בראשונים, האם זה היה בראש השנה, האם זה היה יום אחרי ראש השנה, אנחנו מתענים יום אחרי ראש השנה, אבל זה אי שם א', ב', ג', בתשרי, זה ברור שזה באחד מן הימים הללו, ואז נוצר מצב שכבר לא היה בארץ ישראל אף אחד. ואז ירמיהו יורד עם השארית שנמצאת פה למצרים, למרות שהוא צורך עליהם מאוד מאוד לא לרדת למצרים, אבל זה היה כוח הנסיבות. אז נמנה באיגרת הזאת, ירמיהו אומר לאנשי הגולה, תהיו אתם רגועים. עכשיו יש בעיה, איזה בעיה יש? כמו שיש נביאי שקל, שמי מייצג אותם? חנניה בן עזור, נפגשנו כבר עם הדמות הזו, מסתבר שגם בבבל יש נביאי שקל. ויושבים שם בבבל נביאי שקל, והם אומרים לחבר'ה, תשמעו, הכל ייגמר, אל תעשו, תשאירו את כל המסבדות הרוזות, תוציאו פה חומצה, פה מכנסיים, מה שצריך, אבל אל תתחילו לסדר את הדברים בארון. אנחנו פה בתזוזה, אנחנו פה נעים והולכים והכל יסתדר וכו'. תראו לרגע את הבנה, בדף המקומות שלפנינו, במקום מספר אחד. כל המשה מלמלך הראשון על כיסא דוד וגומר עד סוף הנבואה. בעבור שהנביא ניבא על המוסתרות, וסיפר מה שקראו עם חנניה ונזור עליהם, ונשתלשלו הדברים כמו שנזכר, לכן חזר לדבר בעניין מול מלך בבל, שהיה הנמשל במוסתרות והמוטות ההם, הדברים שלמדנו כבר לפני חודש, ואמר שהשם יתברך יזר על המלך המולך מבית דוד, והוא היה אז צדקיה, ולכל עם ירושלים שלו הלכו בגלות יהויכין, שלא יתפארו כשנשארו בירושלים ואחיהם הלכו בגולה. אל תהיו מבסוטים מזה שנשארתם פה. כי כה אמר השם, שישארותם שם תהיה לרעה, לפי שישלח בהם את החרב והרעב והדבר, ויהיו כתאנים השוערים, רוצה לומר המלוכלכים, וכמו שזכר למעלה במראות דודאי התאנים, ולא לבד יהיה זה בהם ביותם בירושלים במצור ובמצור. אבל גם כשאנשי ירושלים יצאו לגלות, זה לא יעזור להם. אבל גם כשהלכו בגלות, ירדוף אותם שם הדבר והרעב והחרב. וזה שאמר ורדפתי אחריהם בחרב, ברעב ובדבר וגומר, בכל הגויים אשר ידחתים שם. כי מפני שנדבקו בהם במצור, נשארו דבקים עמהם ועם זרעם בכל המקומות אשר ילכו שם. ומה קשה הייעוד הזה וכמה ימד אותו הניסיון. כי מאחר מבואו שנדבק בהם בגלותם, בכמה גזרות ושמדות שבאו עליהם, נתנו את נבלתם מאכל לעוף השמיים וחייתו ארץ. ואומנם אומר אברבנאל, הוא מסביר פה, הוא היה מדינאי, הוא הבין את העניין, ואומנם הדבר מצאנו, ראינו בניסיון פעמים רבות, שבבוא דבר בארץ על הרוב, יתחיל ביהודים, ומהם ידבק בגויים. עד שמפני זה אמר משה רבנו בקלילתו ידבק השם בך את הדבר, עד קלותו אותך. לא אמר ידביק בחירית, או ידבק בחירית היהוד ובקמץ הבית, אלא ידבק בפתח היהוד ובסגול הבית להודיע שבעמו ובאמצעותו ידבק הדבר בארץ. ומה גם אתה מזמן הגירושים האלה, שהארצות אשר יצאו מהם היהודים היו בריאות וטובות, ואשר הלכו שם היו ככה, ובבואם שמה יד השם הייתה בהם להומם בדבר מופלג וחזק מאוד. זאת אומרת, הוא אומר, הכללה תרדוף אותם בצורה כזאת, שגם כשהיהודים יגיעו למקום שהגויים ישבו בו, הגויים יסבלו בגלל שהיהודים מגיע להם לקבל איזשהו עונש. נמצא זה באותם שהלכו ממלכות ספרד ופורטוגל ואיטליה, הרי הברברים כדי שם שמיים ברבי, בגירוש ספרד בתפנון ב', אז מלך ספרד רצה להשאיר אותו, והוא הלך בראש הגולים, והוא עבר לפורטוגל עם כל הגולים, אחרי זה גם היה גירוש פורטוגל, אבל הוא לא הסכים להשתמש בחסות שכביכול הייתה לו מתוקף היותו שר אוצר או משהו כזה, אלא הוא הלך. ובכל המקומות אשר הלכו שם, מסיבת זה בגולים מבוערת, מפני הליכתם רבים אל ארץ ואביר אחד לדיבוקם אלו באלו ידבק בהם הדבר. ואומנם הראה מנזות חקרנועה, כן שבארץ אדום ובארץ ישמעאל, בבוא שנת הבצורת, שימאה את הלחם בשוק, אם מכרו לגויי הארץ ולא יוצאו למכור ליהודי, עד שמפני זה מה שיקנה הגוי באחד, יצטרך היהודי לקנות אותו בשניים, וגם מפני עניותם ויותם גזולים והשוקים כל הימים מלבפי מראה תמיד. ומלבד שלושת הרעות האלה הנוגעים עד הנפש, הנה יהיו לזהבה לכל מנחות הארץ, להלה ובשרקה שיהיו לועגים עליהם, לחרפה שיהיו ביניהם מבזים ושפלים בחרפה וקלון. עכשיו, למה כל זה יהיה כך? ויהיה כל זה תחת. אשר לא שמעו את דברי, רוצה לומר אבותיכם, ולא שמעתם אתם גם כן. ואחרי שניבא על חנניה בן עזור שימות השנה, וניבא גם לעם הנשאר בירושלים שלא הלכו לבבל. זאת אומרת, ירמיהו אומר לגולים, תדעו לכם, ואת כל זה הוא שולח במכתב. הוא לא אומר את זה לאנשים שנמצאים פה. אל תקנו באלה שנותרו בירושלים, תדעו לכם שהמצב של אלה שנותרו בירושלים יהיה הרבה יותר גרוע. ועכשיו הוא נכנס שני והוא מתייחס לשני אנשים. מי הם שני האנשים הללו? אנחנו בפסוק כ"א. כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, אל אחיו בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשיה, שמות יחידים במקרא, אנחנו לא מכירים אותם ממקום אחר, הנמאים לכם בשמי שקר, הנני נותן אותם ביד נבוכדנצר מלך בבל ויקם לעיניכם. זאת אומרת, יש להם נבוכדנצר בבבל אנשים שגלו בירושלים, זאת גלות החרש והמסגר, בתוך הקבוצה ההומוגנית הזאת מתפתחת אינטפאדה, שמנהיגים אותה שני החבר'ה האלה, אחיו בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה, הם אנשים ספציפיים שהם אומרים ליהודים שם, תשמעו, אנחנו תוך כמה ימים חוזרים לארץ ישראל, גג שנתיים, אל תשקיעו בנדל"ן, אל תבנו בתים, אל תשימו וילונות, איך שעושים איזה עיתון שלא יהיה לכם שמש או משהו כזה, כמו שאתה בא למילואים באיזה מוצב בצבא, אתה לא מתחיל עכשיו לדגם אותו וזה, פה כמה ימים מסתדר ושלום על ישראל וזה. וזה מה שאומרים להם שני החבר'ה הללו, אומר ירמיהו באיגרת שהוא שולח לשם, תדעו לכם שנבוכדנצר מלך בבל ילך ויערוג אותם לעיניכם, ולוקח מהם כללה לכל גלות יהודה של בבל עמו, עד כדי כך יהפכו אותם לסמל שלילי, שיגידו לכל אחד, ישמחה השם כצדקיהו וכאחיו, שימו לב, הורידו לו את האלף, לצמצם אותו, להקטין אותו, הוא כבר לא נקרא אחאב, אלא אחאב, אשר קיללה מלך בבל באש. למה זה? למה יעשו להם כזה דבר רע? יען אשר עשו נבלה בישראל, וינהפו את נשר רעיהם, וידברו דבר בשביל שקר אשר לא ציוויתים, והנוכי היודע ועד נאום השם. מה הם עשו אנשים האלה? הדברה במסכת סנהדרין, בדף המקורות שלפנינו במקום מספר 2, מספר סיפור נורא והיום. כל הראשי צבאות אלוקי ישראל אל אחיו, בן קוליה בן צדקיה בן מעשיה, הנבאים לכם בשמי שקר, וכתיב ולוקח מהם כללה וכו' וכו'. אמר רבי יוחנן בשום רבי שמעון בן יוחאי, מלמד שעשאן ככליות, שרף אותן, כמו ששורפים גרעינים, יד אשר עשו נבלה בישראל וינפו את נשריהם. שואלת הגמרא, מה יעבוד? מה הם עשו? מה הם עשו שני האנשים האלה? מה מתנפלים עליהם? מה אנחנו יודעים שהם עשו? מספר את הגמרא סיפור מצמרר. ומהו הסיפור? עזול לגבי ברתי נבוכדנצר. הם רצו לבוא על ביתו של נבוכדנצר. אחיו אמר לה, כה אמר השם, ישמיע צדקיה. וצדקיה אמר, כה אמר השם, ישמיע לך. זאת אומרת, הם באו אליה בשם השם. הרי נבוכדנצר ידע שהוא שליחו של הקדוש ברוך הוא. אז הם אומרים לביתו של אחיו, היה לנו גילוי נבואי, שאנחנו צריכים לחיות איתך בחיי אישות, היא מבלעת. מה? ביתו של נקודו נצר. אמרתי ביתו של? מרוב בלבול כבר. תודה, בגיל שלנו, לפעמים... אז אזלה ואמרה לי לאבוה, הלכה וסיפרה את הסיפור הזה לאבא שלה. היא אומרת, תשמע, את אתה מחפש לי שידוך, יש פה שניים מהיהודים. הם אמרו לי שבדבר השם אני צריכה להתחתן איתה. תארו לעצמכם שבקושבו והם מתגלה לכל אחד, הוא אומר לו, אני צריך להתחתן. איזה חיסכון, בדייטים, בטלפונים, בזמן, ב-SMS'ים, בבירורים, בעניינים, עולם אחר לגמרי. מי בכלל, מי פילל, מי מילל שיהיה כזה עולם. אז אומר לאבא שלה, שמי, משהו לא מסתדר לי. אמר לה, אלוהם של אלו שונא זימה. מה פתאום, איך מה אולי, איך אמור, זה לא יכול להיות. אצל היהודים, ניסויים כדם משה בישראל. כי עד ולגבך, כשתבואו לדבר איתך עוד פעם, שדרינו לגבך. שלחי אותה לאבא, תגידי שבואו לדבר איתי, אני רוצה לשמוע מה היה. כי עד ולגבך, באו אליה, שדריתינו לגבי אבוה. שלחה בפני אבא, נבוכדנצר, שני חבר'ה האלה, מתייצבים אצל נבוכדנצר, מתחילים לספר לו סיפורים מה הקדוש ברוך הוא אמר. אמר לאו, מה אמר לכם? אמר הקדוש ברוך הוא, הם חוזרים על השקר שלהם, הקדוש ברוך הוא אמר לנו. אז הוא אומר להם, נבוכדנצר, ואח חנניה מישאל ועזריה שהמתינו ואמרו לי עשו. אני הרי מכיר את חנניה מישאל ועזריה, מאיפה אני מכיר אותם? אני מזכיר לכם עוד פעם, פטישים בראש, כי ללמוד תנ"ך בלי לזכור את הדברים האלה, בראשה, 18 שנה לפני חורבן הבית, 11 שנה לפני חורבן הבית, גלות יהויכין. 18 שנה לפני חורבן הבית, גלות הילדים, זאת אומרת, נבוכדנצר לוקח שלושה ילדים, ארבעה, הם דניאל, חנניה מישאל ועזריה פלוס דניאל, שולח או מביא אותם לבבל, סליחה, בדור שנה אנחנו יכולים להגיד, השבחת הגזע. הוא רצה לקחת ילדים יהודים ולהפוך אותם לבבלים, להפוך אותם לאיזה משהו, זה אז הם נמצאים שם. והם כמובן עברו ניסים בגובה הריות, הם עברו ניסים בשריפה שהם לא נשרפו, הכל היה פלא פלאים. ואמרו לי עשו, אמרו לי, אנה נמי נביא עקבתיים, לדידו לא אמר לו, ולדידן אמר לה. אומרים לו, אנחנו לא מבינים, הם נביאים, גם אנחנו נביאים. להם הקדוש ברוך הוא לא התגלה. למה התגלה? הוא אמר לנו שאנחנו צריכים לבוא לבת שלך. אמר לו, אתם יודעים מה? שכנעתם אותי. אבל מה אני רוצה? מבחן. אמר לו, אנא באינה דאיבדקינכו כי איכי דבדקתינו לחנניה מישאל ועזריה. שוב, אני רוצה לעשות לכם מבחן. כמו שעשיתי להם. הם כבר נתגלו. אמרו לי אינון קלט העבל, ואנו תראה, זה לא חוכמה, הם שלושה, הכנסת אותם בגובה העריות, היה להם זכויות של שלושה, אנחנו רק שניים, הכנענו את זה. אמר לו, בחרו לכם מה אתם הייתו בעדת? אתם יודעים מה? תביאו אתכם אחד שלישי. עכשיו, הם יודעים שהם נביאי שקל, אמרו נביא אחד שיש לו הרבה זכויות, אז את מי בוחרים? אמרו יהושע כהן גדול, סברי לידי יהושע דנפיש זכותי, ומגנה עליו. זאת אומרת, יבוא יהושע, יש לו יהושע הכהן הגדול, וכו' וכו', הוא יגן עליו. עכשיו, מה קרה? אחתיו, שדינו, אינו, אינו יקלו, יהושע הכהן גדול, יכרוך הם מנה. מכניסים אותם לתוך אש, הם נשרפו, ויהושע, רק הבגדים שלו, נכרחו. יהושע הכהן הגדול.
הוא היה צעיר, לא?
כן, בסדר, אבל היה לו זכויות כבר. שנאמר, וירא לי את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, הוא כתיב, ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך, הבוחר בירושלים, הלא זה, עוד ניצל מאש, הוא ניצל מהאש הזאת. עכשיו, כשנקרא את ההפטרה הזו, שמתי קוראים אותה? וירא לי את יהושע, לבוש בגדים צועים, מלאך השם, נו? מתי קוראים את ההפטרה הזו? טוב, יש לכם שאלה, תשעה באב. בסוף הסיפן, תשעה באב. אז למה אתם כבר? אני מתנגד תשובה מכן, זו הפטרה מאוד מפורסמת. אמר לה, יבינה בצדיק העד, אלא מה הייתה מהעניה בעיבור תנובה? חנניה וישאל ועזריה, לא יעניה והוא כלל, להם לא קרה שום דבר. אמר לה, הוא אינו כלל האב, ועם אחד. זאת אומרת, יהושע כאילו היה צריך לענות על זה. אמר לה, ואברהם יחיד, ואברהם יחיד, אבל אתם לא אמרו רשעים בעדיה ולא ידעת פשוט על הנורה. אך אמרו רשעים בעדיה ידעת פשוט על הנורה. היינו דעים רעים שלי. תראי עודה יבישי וחד רטיבה, הוא קידם יבישי לרטיבה. כאשר יש שניים שהם פושעים, ואחד, כבר מעלה שם בסוף, ואחד שהוא בסדר, זאת אומרת, זה לא טוב לאחד שהוא בסדר להידבק עם אנשים לא טובים, כי משהו נדבק בו בסוף. זאת אומרת, שיש שני רטובים ואחד יבש, אז גם היבש הזה בסוף הוא נהיה קצת רטוב. אז זה מה שקרה ליהושע, שנכרחו הבגדים שלו. משהו קרה לו, משהו הסתדר עם, עם העניין הזה. עכשיו, מה הגמרה הזאת באה ללמד אותנו? שוב, זה גמרה, אני אומר, פעם צריך ללמוד על הסדר כל האגדות של חלק. זה גמרה בחלק, הסיפור הזה והעניין הזה. נו, לא מבין שזה בחנוכה, מה אתה אומר מזה? לא כתוב שזה הפתעה של חנוכה? אני רואה שאתה יודע, גם אם המפתח לא מסתובב, אני אומר, לא.
איזה
קל
זה?
מה? נדבר שזה הפתעה של חנוכה. אם כן, אנחנו טועים, תבדקו, תקנו אותם.
אם יש איזה
שם, איזה פרק? זה מנורה, נו. מנורה
צחייה.
ראה לי פישות, לא נדבר לי כמו מה נדבר.
נחצו
אותי במנורה,
זה
היה כמו... זה הולך שאני אומר, נורא, מושמע, גילי זעד וכו'. בקיצור, אז הגמרא מספרת לנו את הסיפור הנורא הזה, מספרת לנו את הסיפור הנורא הזה כדי להראות מי היו שני החבר'ה האלה. עכשיו, ואת זה ירמיהו שולח לאנשי הגולה. עכשיו הוא ממשיך הלאה. ואת שמעיהו הנכד למית תאמר לאמור. יש עוד אחד. ומי זה... כנראה שישעיהו שמעיהו הנחלני הזה שמע על האיגרת שירמיהו שלח, וממילא הוא מחליט לשלוח גם ספרים, אז ירמיהו מתנבא עליו גם כן. עכשיו, נחלני אומרים שתי הסברים הפרשנים, או שהוא היה מחלם, מקום שנקרא חלם, או שהוא חלם. היה אחד שחולם חלומות, הנחלני, כי זה ביטוי מיוחד. כל הראשון צפקות אל פי ישראל אמור, יען אשר אתה שלחת בשמך ספרים אל כל העם אשר בירושלים, ואת צפניה בן מעשיה הכהן בין כל הכהנים לאמור, מה שלח להם שמעיהו הנחלמי, אשר נתנך הכהן תחת יהוידע הכהן. יהוידע הכהן היה נביא אמת, אתה עכשיו מחליף אותו להיות פקידים בית השם לכל איש משוגע ומתנבא. מי זה משוגע איש הרוח? זה הנביא. כאילו אתה צריך להילחם בנביא האמת, ונתת אותו אל המהפכת ואל הצינוק, כבר עסקנו במקומות האלה, ואתה למה לא גערת בירמיהו האנטוטי המתנבא לכם? זאת אומרת, יש לך בירושלים איזה אחד שמרגיש את כל העולם, עושה המון בלגן, הם קוראים לו ירמיהו. ואנחנו כבר ראינו שהפכו את ירמיהו והכניסו אותו לצינוק, ובתנאי העבודה שלו לא היו תנאי מעבדה. הוא לא היה בתנאים פשוטים, הוא סבל מזה שהוא היה הנביא. על כן, שלח אלינו בבל אמור, ארוכה היא בנובתים, ושבו ונתוגנות ואיכלו את פריהם, ויקרא צפניה הכהן את הספר הזה בהסבר ירמיהו הנביא. וכמובן שכל הפרשנים מעירים פה, שהיה צריך להיות כתוב, ויקרא צפניה הסופר את הספר הזה באוזניים. אבל הנביא תמיד מדבר על עצמו בעיני ירמיהו הנביא. זאת אומרת, יש פה חשבון עם אלה שהלכו, יש פה חשבון עם שמעיהו הנחלני. והסיום של הפרק זה דבר השם שמסכן את כל מה שראינו בעניין הזה. ויהי דבר השם אל ירמיהו לאמור, שלט על כל הגולה לאמור, כה אמר השם אל שמעיה הנחלמי, יא שניבא לכם שמעיה ואני לא שלחתי, הווה אומר, עוד נביא שקר. אז יש לנו שמות של נביאי שקר. יש לנו את חנניה בן עזרא, שנפגשנו איתו בסוף הפרק הקודם, שירמיהו, וראינו את הירושלמי, איזה פלא היה במוות שלו, כדי שהדברים של ירמיהו יצאו אמיתיים, שהוא נפטר וקברו אותו ולא קברו אותו וכו' וכו'. יש לנו את השמות של שני החבר'ה האלה, עם הסיפור המופלא שמופיע בגמרא בסנהדרין, על מה שהם ניסו לפתות את ביתו של נבוכדנצר, ויש לנו עוד אחד בשם שמעיה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים על תופעה של נביאי שקר, יש לנו זיהוי אישי, מהותי, פרטני של האנשים הללו שהם היו נביאי השקר, הם אלה שרדפו אחרי ירמיהו. לכן כה אמר השם, הנני פוקד על שמעיה הנחלמי ועל זרעו, לא יהיה לו איש יושב בתוך העם הזה, ולא יראה בטוב אשר אני עושה לעמי נאום השם, כי שרה, כי שרה דיבר על השם. וזאת אומרת, מה הוא מתכוון לומר? אנחנו נחזור לירושלים בעוד 70 שנה, בעזרת השם, כשימלאו 70 שנה, ודרך אגב זה מסביר קצת את הבלבול של בן שצר ושל אחשוורוש, כי אם ירמיהו מדבר על 70 שנה לפני חורבן הבית, אז באמת אפשר היה לתפוס את 70 שנה מונים מגלות יכוליה. וממנו אומר בן שצר, הנה עברו 70 שנה, הקדוש ברוך הוא לא עזר להם, יאללה, תביאו את כל כלי המקדש, בוא נעשה מסיבה. ואז יוצא לו הכתובת הנוראית הזאת על האש, והוא עומד באותו לילה, ועסקנו ודיברנו בסיפור הזה, כפי שהוא מופיע במקרא. אז כאן, ירמיהו גם ואומר, הוא אומר את שמעיה מחלמית, תדע לך, אתה מעיד עדות שקר, הסוף שלך יהיה זה שאתה לא תזכה, כולם יהיה להם טוב. כי הצאצאים שכולם אחרי 70 שנה יחזרו לארץ ישראל. ונחזרו לארץ ישראל, ויהיה להם נעים, ולא יערבו אותם, ולא יזיקו להם, ולא שום דבר. הכל יהיה בסדר. אבל אתה, מכיוון שאתה שותף לקנוניה הזאת, מכיוון שאתה שותף לכל הסוגיה הזאת שמביאה השקר, ממילא אתה לא תזכה לראות את הדבר הזה. ומה שמסבירים, שבאמת היו לו צאצאים, אבל לא כאלה שהיו... שנסו באיזשהו תפקיד ממלכתי או משמעותי. אנחנו יכולים רק לנסות לדמיין, מעבר לדמיון, אנחנו לא יכולים להפעיל כלום, איזה כוח היה לנביאה שלי. זאת אומרת, כוח בארץ, כוח בבבל, ואיך ירמיהו צריך להתמודד. הוא מסתבר לו שהתופעה הזאת שנביאה שקר גם ללכת לבת של נבוכדנצר, ולספר לה כזה סיפור, ולהתווכח עם נבוכדנצר, ולהתקוף, ונבוכדנצר אומר להם, כאילו, נבוכדנצר הוא הבנש בתוך כל הסיפור. הוא אומר להם, תשמעו, אני מכיר את חננה, החיילים במחסום הקודם אמרו לי, שאין תענית ישעיהו, מה אתם עכשיו מספרים בסיפור? לא, 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 תשמע, הם לא ידעו כלום, אנחנו עכשיו נסביר לך בדיוק. לא, הגילוי הזה לא היה להם, הוא היה לנו. אין שום בעיה, בואו נראה אתכם, תענו במבחן, נראה מה יקרה איתכם. ואז מספחים פה את יהושע הכהן הגדול שמכניסים אותו לתוך כל העניין הזה. זה מה שככה קצת נמשך עלינו יותר מדי, יותר מדי חס ושלום, אבל נמשך לנו פרק חפה. בעזרת השם, אנחנו בשלושת הפרקים הקרובים, את למד א' מכירים כאילו ההפטרה של ראש השנה. נדמה לי, נצחם במדבר המסריד אלחרד, הלוך להרגיעו ישראל, פרק מופלא ביו ישראל, יש על זה מאמר גדול של נחמה ליבוביץ' במעיינות, איך היא נדחה את ההפטרה הזאת של היום השני של ראש השנה. אבל כבר בפרק הבא, שבעזרת השם, בסייעת הנשמיה, נראה אותו בשבוע הבא, הקדוש ברוך הוא מחייב את ירמיהו להתחיל לכתוב נחמות. שימו לב שעד עכשיו, בכל אופן, 30 פרקים, זה חתיכת מסה בספר ירמיהו. סך הכל יש 52, אז אנחנו בהחלט ברוב העניין. הקדוש ברוך הוא מחייב את ירמיהו לכתוב נבואות נחמה. אנחנו מכירים את נבואות הנחמה של ישעיהו, וזה מה שגרם להרבה אנשים לחשוב ששני ישעיהו כזה, כי בהתחלה יש פורענות, ואיך נביא אחד יכול להתנבות על הכל וכולי. אבל כאן, הקדוש ברוך הוא מסביר איזה צרה תבוא לאויבים, זה תהיה הגאולה של עם ישראל. כל הדברים הללו עתידים להשתנות, וזה בעזרת השם ישועה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.